פותחים הערב עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
נפתח קודם כל בדיון היום בוועדה בראשותך בסוגיית תעסוקת חרדים. הרבה כבר נאמר על העניין הזה, אבל סוגיית האפליה טרם נפתרה. האם יש הוכחות חותכות לכך שחרדים מופלים בקבלתם לעבודה?
כן, אני חושב שלראשונה התקיים דיון כזה בוועדת הכספים, או בכלל דיון כזה שהביא לידי ביטוי את המציאות הבלתי נתפסת מבחינת העניין של אפליית חרדים, גם בחיפוש מקומות העבודה, גם בסיוע של הממשלה בעניין הזה באמצעות משרד הכלכלה. ואם אתה רוצה, אני אומר לך בקצרה את מה שהתברר. התברר כך, התברר שהקימו ארגון במשרד הכלכלה, באמצעות, גם בשיתוף פעולה עם הג'וינט, וזה הצליח, זה התחיל לעבוד, ומדובר, אנשים אמרו, האנשים שהגיעו לוועדה אמרו, לא מדובר על אנשים שהולכים לשכנע אותם ללכת לעבוד, זה אנשים שרוצים לצאת לעבוד כל אחד מסיבותיו, זה נשים, וזה גברים שהם בגלל ההכרח במשפחה יצאו להתפרנס, והתוצאה הייתה שהתחיל מהלך שנקרא מפתח במשרד הכלכלה, ולאחר מכן המשרד עשה דבר שהוא פשוט חסר היגיון לחלוטין. הוא פרסם מכרז והוציא בעצם תוכנית שנוגעת לחוק לשוויון בנטל, מה שאז עבר, והם היו בטוחים שמכיוון שיתנו פטור להרבה מאוד אברכים ובחורים, הם יצאו לעבוד. והתברר שלא מיני ולא מקצתי, אפילו אחד לא יצא בגלל הפטור. אנשים לומדים תורה בגלל שהם לומדים תורה אידיאולוגית, ואם הם יוצאים לעבוד זה מסיבות פרטניות, אישיות של כל אחד ואחד, ואז המכרז הזה קשה לחלוטין, והם הלכו והעבירו את כל התוכנית הזאת מבלי מכרז, בלי שום דבר, בגלל שלא היה להם מה לעשות עם האנשים האלה, הם העבירו את זה לחברות עסקיות, מה שפגע בשכר של 70 איש או יותר מזה. אנשים שעבדו בעניין הזה, ביניהם גם נשים בהיריון שפוטרו בניגוד לחוק, וכל התוכנית הזאת בעצם ירדה לטמיון, והמצב הזה הוא מצב שהוא בלתי אפשרי. אמרתי בוועדה, אם זה היה בארגון אחר שלא נוגע לציבור החרדי, הצעקות היו עד לב השמיים. העיתונות החילונית הייתה עושה בזה לינץ' בפקידים שעסקו בעניין הזה. אני הודעתי שאני אדבר עם שר הכלכלה, שבמקרה הזה זה ראש הממשלה, וכך אכן עשיתי. הלכתי לראש הממשלה, אמרתי לו שהדבר הזה לא יכול להימשך, אתה שר הכלכלה, עד שיהיה שר כלכלה אחר, ואני מבקש שתיכנס לעניין הזה, הוא הבטיח לי לעשות את זה, אני גם אעביר לו מכתב. יש פה אפליה שאי אפשר לתאר אותה, קשה לי בשידור קצר כן. לתאר את האפליה הזאת, זה דבר שלא קיים בשום מקום.
האפליה, אם נתאר אותה במילים פשוטות, זה כאשר בא עובד חרדי ועובד חילוני, החילוני מתקבל יותר בקלות, זאת ההגדרה?
יש פה כמה דברים. קודם כל יש משרד הכלכלה או משרד היהודי שצריך לעסוק בעניין הזה, והוא קשל בעניין לחלוטין, ואף אחד לא פותח את הפה בעניין. אילולי זה שההחלטה שלי להביא את זה לדיון בוועדת הכספים, לא הייתה יודע בכלל מהעניין הזה, בגלל שבשום מקום לא היו דנים על הדבר הזה. אם זה היה קורה עם ציבור חילוני, המדינה הייתה רועשת וגועשת. זה דבר שהוא יעד לאומי, זה יעד לאומי מבחינת המדינה. ולא עשו דבר וחצי דבר. אני אבל יכול להגיד לך עוד משהו, התברר, שיש את הסטטיסטיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהאישה החילונית הממוצעת מרוויחה למעלה מ-4,500 שקל בחודש, האישה הערבייה מרוויחה 3,500 שקל לחודש, והאישה החרדית מרוויחה פחות מ-3,400 שקל לחודש בממוצע.
וכשיבואו ויאמרו לך שיש משמעות בהבדלים קודם כל בתארים ובלימודים...
לא, אין תארים, אני מדבר על הממוצע, יש תארים, זה לא הנושא בכלל של תארים.
בגלל שאצל החילוניות אולי יש יותר תארים, זה משנה את הממוצע.
המציאות היא שכאשר אנחנו מדברים על זה שצריך סיוע לנשים חרדיות, בא אגף התקציבים באוצר והוא אומר, אין בזה צורך, צריך לעודד גברים חרדים ונשים ערביות. מכיוון שהממוצע או האחוז שנשים חרדיות יוצאות לעבודה הוא כמו הממוצע הרגיל, וממילא אין שום עניין שהמדינה תעודד. אבל דעקה שהנשים החרדיות מסתכלות הרבה פחות, והמדינה מתוקנת הייתה צריכה לסייע בעניין הזה. אנחנו יודעים על מקומות עבודה שבהם אותה אישה, אותו מקום עבודה שהאישה שאיננה חרדית, מסתכרת לפעמים אפילו כפול כן. מהאישה שעובדת באותו מפעל, אבל אישה חרדית. למה? הם מנצלים את העובדה הזאת, שאישה חרדית לא תלך לעבוד בכל מקום, היא תצטרך את התנאים המיוחדים שלה, שלא יהיה גברים ונשים יחד וכולי וכולי. הם מנצלים את זה, והשכר שלהם הם שכר של, של נשים שאין להם את היכולת להתמודד עם זה, הם כאילו שבויות בתוך המפעלים האלה. מדינה מתוקנת, הייתה מטפלת בזה. מה כל הזמן המילים הגדולות האלה שמדברים כולם, צריך לשלב חרדים, צריך לתת עבודה לחרדיות, לא עושים דבר וחצי דבר, ומה שעושים, עושים עם שתי ידיים שמאליות, לאף אחד, את אף אחד זה לא מעניין, הם גם לא פוחדים מביקורת. אני לקחתי על עצמי שתהיה ביקורת, ואני לא מתכוון לשחק עם העניין הזה, זה צריך להיות
כמו בכל
סקטור אחר במדינה.
הרב גפני, בנושא תקציב, רק כדי שנסגור את העניין הזה, קיצוץ בתקציב הישיבות של 8%, זה חד פעמי, או שהנקודה ירדה ל-440 שקלים, וזהו, ולמרות ההסכמים הקואליציוניים והשגות שהשגתם עד עכשיו?
אני לא מתכוון לוותר בעניין הזה, היום הייתה צריכה לי, היה צריך להיות דיון בעניין הזה, זה מאבק שאני מנהל מול אגף התקציבים באוצר, לא יהיה לתופעה הזאת של התשלום, שהוא תשלום מכיוון שיש יותר תלמידים ברוך השם, התשלום הפך להיות תשלום נמוך יותר, זה בניגוד להסכמה איתי, הסיכום היה שהתעריף לנקודה יהיה 477 שקלים, כך יהיה. עכשיו אני אומר לך כאן, אם זה לא יהיה, גם אגף התקציבים לא יקבל את מה שהוא מבקש בוועדת הכספים, ומי שעוקב אחרי מה שקורה בוועדה, האינטרסים של אגף התקציבים לא מתקדמים בוועדה. והם גם יודעים את זה, ואני לא מתכוון לשחק עם הדבר הזה. יש הסכם קואליציוני שצריך לכבד אותו. את מה שאנחנו עושים בשביל אגף התקציבים, אגף התקציבים צריך לכבד את ההסכמים. העליתי את זה אצל ראש הממשלה, היום הייתה צריכה להיות שיחה בעניין, היא נדחתה, כל עוד שזה יידחה, תעקוב אחרי מה שקורה בוועדת הכספים, ואתה תראה שלמקל יש...
שהאינטרסים של אגף התקציבים גם הם יושעו בוועדת הכספים?
אני לא אומר שום דבר, הכל מקצועית.
אבל
מקצועית.
אז אם יש לך את היכולת הרב גפני לשבת על השלטר ולהחליט מה עובר ומה לא, אז אותו תקציב עתק שאנחנו שומעים שעומד להגיע לרפורמים, לתקצוב המגרש שהם עומדים לעשות שם את ענייניהם ומנהגיהם סמוך לכותל המערבי, זה גם תקציב שאתה יכול לעצור כנראה.
אם העלית את העניין הזה, אתה קודם שאלת לגבי הנושא של הישיבות, בנושא של הישיבות, ההסכם הקואליציוני יכובד ככתבו וכלשונו, והיה אם חס וחלילה לא, אנחנו נמצאים הרי בתחילת שנת התקציב, הרי יש לנו את שנת התקציב כולה לפנינו, אם זה לא יכובד, אמרתי, יש למקל שתי קצוות. שאלת לגבי הרפורמים.
כן.
לגבי הרפורמים, אני קיבלתי זימון לישיבה אצל ראש הממשלה, אני מניח ש... שם יישמעו הדברים ושם יצטרכו להתקבל החלטות באופן כזה שלא תהיה הכרה ברפורמים, והיא לא תהיה, אין מציאות כזאת. בכל מקרה, מה שנוגע לוועדת
אבל למה הכל, הרי... אבל למה הכל בדיעבד בעניין הזה? הרי...
בגלל זה לא בדיעבד, אני לא רוצה להיכנס לעניין.
אבל אנחנו כן רוצים להיכנס, זה בדיעבד.
לא, זה לא בדיעבד, אני לא יודע, הייתה טעות בהחלטת הממשלה, כולם מודים בטעות הזאת, מה שקורה במשך הרבה מאוד שנים, שאותם אנשים שפוגעים ביהדות, שתוקעים סכין בגבה של היהדות ושל התורה, שנמצאים שם בכותל הדרומי, זה כבר הרבה שנים שהם נמצאים שם. התקלה היא בזה שבהחלטת הממשלה הם מוזכרים כאילו שיש להם הכרה, כאילו שיש לגיטימציה. את הטעות הזאת צריך לתקן. לא מכירים ברפורמים. אני הרבה שנים בכנסת, אני מעולם לא ישבתי בוועדה בכנסת, שהיה שם רפורמי קונסרבטיבי או משהו שדומה לו, שיש לו פרצוף כזה של רפורמי וקונסרבטיבי. פשוט לא להאמין על האנשים האלה. הייתי יוצא, הייתי אומר את מה שאני חושב עליהם, בבוטות שאני יודע להגיד, מעולם לא ישבתי איתם יחד, לא אשב איתם יחד, לא תהיה הכרה בהם בשום מקרה ובשום צורה. אז ניסה להתקבל החלטה. והיה אם תתקבל החלטה, שהיא תהיה החלטה טובה בכל מקרה, כסף אליהם לא יעבור אצלי.
אוקיי.
שיביאו מהכספים הגדולים של מלחמים נגדנו, שיביאו לעצמם.
זאת אמירה משמעותית, כי זה עוד דרך לסנדל את כל התוכנית הזו.
בסדר, אני אומר, אני...
שאתם תשבו עם ראש הממשלה, מה תגידו לו? אם יהיה...
אני לא יודע. יש שם אנשים בכירים ממני שיושבים, שמוזמנים לראש הממשלה, זה הרבנים הראשיים, זה שרים.
חלקם לא יגיעו.
לא יודע. אני לא הולך לדבר היום ברדיו מה יהיה שם. מה שיהיה שם יש עיקרון אחד. אין הכרה ברפורמים, בקונסרבטיבים, בנשות הכותל ובדומים להם.
כל עוד ואתם בממשלה.
אין הכרה, לא תהיה הכרה. לא, זה גם ממשלות קודמות שהיינו באופוזיציה. אלא מה? יבוא מישהו ויגיד, יש סכנה שבגץ יכול לקבל החלטה. אז שתהיה החלטה. אנחנו לא נכיר בהם. לעולם ועד.
נעבור לענייני ירושלים.
בבקשה.
ושמענו גם אמירות שלך בוועדת הכספים כאשר ראש עיריית ירושלים נכח שם, אבל הם לא נגעו בליבת העניין. אנחנו מדברים על שמירת השבת בירושלים. אתמול החלטה בוועדה המחוזית, לפני זה בוועדת המשנה, המסקנה היא, יש חילולי שבת.
רע מאוד. בואו נעשה קודם מה שהיה בדיון בוועדה, וגם היה שם האמירה שאני אמרתי ושאלתי, אבל בסדר. יש לראשונה, יש סיוע בגלל המצב העסקי והתיירותי של מה שקורה היום בירושלים, לצערנו הרב, קיבלה הממשלה החלטה שהיא מסייעת לעסקים הללו, שהיא מסייעת להם במענקים וכל מה שנלווה לעניין, ומתברר שיש עוד 30 מיליון שקל שאני דרשתי, ואני מקווה שאכן כך יהיה, שיתנו את זה ליותר סוחרים, ליותר מקומות שבהם יש פגיעה, והרף יהיה יותר נמוך. הפגיעה מבחינת המאזן של העסקים וההכנסות שלהם, אפילו אם זה פחות מהרף הקודם שנקבע, שיהיו יותר בעלי עסקים שיפוצו. אני שאלתי, מכיוון שבין ההחלטות זה שאם מישהו חייב חוב ארנונה לעירייה, הוא לא יכול לקבל את המענק אלא אם כן הוא מגיע לעזר תשלומים, שאלתי מה קורה עם עסק שהעסק הזה עובר על חוק העזר העירוני, האם גם לא נותנים את המענק, כן או לא? לא קיבלתי תשובה ברורה בעניין, כשהכוונה שלי ברורה, האם מישהו פותח את העסק שלו בשבת, וחוק העזר העירוני אוסר את פתיחת העסק בשבת, והוא נפגע בעסקים כמו כולם, האם צריך לסייע לו, או שהוא יתחייב לסגור את העסק? זו הייתה שאלה, לא קיבלתי עליה תשובה. אנחנו בשעתו, מועצת גדולי התורה שלנו, קיבלה החלטה לא לתמוך בניר ברקת לראשות עיריית ירושלים. הסיבה הייתה מכיוון שאנחנו חששנו, חשש כל הזמן מתברר שהוא כנראה נכון, שהוא יחלן את ירושלים. יש לו מגמה שבאיפה שהחרדים גרים, וזהו, אבל במקומות אחרים לא לתת להם לגור, לא לתת להם שירותים קהילתיים. הנושא של שבת, אני זוכר בישיבה של מועצת גדולי התורה, אצלנו בדגל התורה, שעלה העניין הזה, אז דובר על כך שהוא עלול לעשות את הפעולות שהוא עושה, הוא אנשה וכו'. מתברר שזה אכן נכון. יש בעיה גדולה, שאני מצר מאוד על זה ש... היה חסר נציג חרדי בוועדה על מנת שיצביע נגד, אבל העיקרון הוא שמי שנושא באחריות על הדברים האלה, אנחנו גדולי התורה אצלנו אמרו לא לתמוך בו. אנחנו תמכנו במשה לאון שהוא אדם דתי, שככל הנראה אם הוא היה ראש עיר המצב היה שונה,
למרות שהוא מייצג את ליברמן ושמענו אמירות שלך ליברמן.
הוא דיבר איתי כמה פעמים. אם משה לאון היה ראש עיר, התופעה שאנחנו רואים עכשיו לא הייתה קיימת. לא שאני חושב שהבעיות היו נפתרות באופן דרמטי, אבל הבעיות הקשות, שבאמת חילון ירושלים, מה שאנחנו מדברים על המתחם של התחנה המרכזית, או דברים מהסוג הזה, אני אומר בוודאות שלא היה קורה. אני מכיר את משה לאון שנים רבות, עוד בזמן...
אותו נציג שהיה חסר בוועדה, ובכך התוכנית הזו...
אני לא חבר במועצת העיר, אבל זה...
נכון, כן, אבל אי אפשר לחשוד שהאיש עשה את זה בענייני חילולי שבת. הוא טעה, שלא, שאני... מה אתה חושב?
אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני יודע שיש רוגז רע ועצום בקרב חברי מועצת העיר החרדים. אני שמעתי מהנציגים שלנו, מהנציגים של דגל התורה, שרוגז עצום, זה דבר שכמעט לא קורה. אני לא מכיר בחיים הציבוריים דבר כזה, בדברים מאוד משמעותיים. אני יודע בכנסת, כשיש הצבעה משמעותית, אז גם חברים שיש להם דברים אחרים דחופים וחשובים ואישיים ומשפחתיים,
הגם שזה חתונה, לא יעבור, העיקר...
ברגע שיש נושא שהוא כל כך קריטי לנציגות החרדית, כולם נמצאים, אין מציאות כזאת, אני לא מכיר אותה.
גם כשהכל לא תלוי בו, למשל, העיקר להביע את חובת המחאה?
כן, אני לא בטוח שמה שאתה שואל נכון במקרה הזה.
אני גם לא בטוח, לא, כי זה מוביל אותי... כן, אנחנו דיברנו אתמול כאן בשידור עם הרב רוזנטל, ממטה יהודה.
אני לא נכנס לעניין הזה, אני לא שם, זה יהיה לא רציני אם אני אדבר על זה.
אוקיי.
אני רק, שאלת אותי שאלה, גם אם... המציאות הייתה שזה רק הבעת מחאה, מכיוון שבסופו של דבר ההחלטה הייתה מתקבלת גם אם כל הנציגים החרדים היו, התשובה היא חד משמעית כן. אין מציאות כזאת שאני מכיר בחיים הציבוריים החרדים, מבחינת הנציגות החרדית, שיש מצב כזה שבו יש הצבעה קריטית, ולא נמצאים כולם. כולם, אנשים עוזבים חתונות
הכי קרובות שלהם. אולי ההצבעה על הספורטק, היא הייתה אולי תקדים של נציגים חרדים.
אני חוזר ואומר את מה שאמרתי. ראש העיר יכול למנוע את זה. אצלנו מועצת גדולי התורה בדגל התורה הבינו מה הולך לקרוא וקיבלו החלטה בהתאם. מי שלא היה שותף להחלטה הזאת, שייתן הסברים על מה שקורה.
אנחנו עכשיו קוראים בעיתון המודיע, למשל, הבוקר, גם כן זעם רב על החלטה, כן? על החלטה
נכון,
הזו.
נכון, בצדק.
טוב, כולם תמכו במשה לאון בבחירות האחרונות, הרב גפני.
בוא, אתה רוצה שנתחיל עכשיו?
לא נתחילנו, אנחנו מדברים פה.
אני מדבר על עצמנו. אני מייצג את דגל התורה, מועצת גדולי התורה של דגל התורה קיבלה החלטה, אני מסביר אותה עכשיו פעם נוספת.
טוב.
זה תמונת המצב.
אם מדברים על מועצת גדולי התורה, אנחנו רואים את מועצת גדולי התורה החסידית מתכנסת בנושא הרפורמים, שוב, בעניינים שונים. בדגל התורה אין כינוסים כאלה.
כן, אנחנו, אני אתמול הייתי אצל מרן הרב שטיימן, דיברתי איתו, ואנחנו ממשיכים לדבר על העניין הזה. הוא מחליט מתי שמכנסים את מועצת גדולי התורה, אבל הכל נמצא תחת החלטות, שאנחנו מקבלים את הפידבק גם מחברי מועצת גדולי התורה. לא היה כינוס, הרב שטיימן לא כינס את המועצת, אבל ההחלטות מתקבלות באופן שוטף. אתמול ישבתי עם חברים במועצת גדולי התורה, חברי יושבים איתם, וההחלטות הן החלטות, הן החלטות ברורות, אנחנו לא מגמגמים בדברים האלה.
והאמירה היא בנושא הרפורמים, חד משמעית שלא תהיה הכרה
לא
ברפורמים?
בהם, לא נכיר בהם לעולם ועד.
כן, ולא פורשים מהממשלה בזמן שלא מכירים בהם, אבל ברגע שתהיה הכרה...
אם הממשלה תכיר בהם נפרוש.
זאת אמירה משמעותית מאוד, בעצם לנתניהו...
מאוד משמעות, נורא פשוטה.
לא, לנתניהו בפגישה הבאה, הנה, לא רוצה להגיד מה אתה עומד להגיד, לא, זה מה שאתה עומד להגיד.
לא, אבל הוא יודע את זה, זה לא דבר חדש. מה, מישהו חושב שיש איזה אב האמינה שאנחנו נכיר ברפורמים?
הנה, הוא העביר את זה בממשלה, ואף אחד לא פרש לו מהממשלה. ולכן זה עומד להיות דבר חדש.
לא, אתה אומר, יש החלטת ממשלה, החלטת הממשלה היא הכרה ברפורמים, ולא פרשנו. יש שאלה גדולה לגבי העניין הזה. החלטת הממשלה יש בה תקלות, היא תצטרך להיות מתוקנת, לפחות בתקנות ששר הדתות צריך לעשות בעקבות זה, וזה נאמר לראש הממשלה, ביום ראשון האחרון, הרב אריה דרי ואני היינו בישיבת ראשי המפלגות, זה נאמר לו חד משמעית, הוא שמע את זה, לא נכיר ברפורמים ובקונסרבטיבים ובנשות הכותל, וכל הפרצופים הדומים להם, לא נכיר בהם לעולם ועד.
לסיום, חוק ההדרה שנתניהו הוביל ומצליח להעביר את זה בוועדת החוקה, חוק שאומר שחבר כנסת שרומז למירות טרוריסטיות כאלה ואחרות, יוכלו להדיח אותו ברוב של 90 חברי כנסת. בין היתר התיקון שנכנס לחוק הזה הוא בשל ההתנגדות שלכם, הרב גפני, כי בהתחלה החוק היה מאוד כוללני. חבר כנסת שלא מתנהג בצורה נאותה.
כן, כן.
והשאלה היא בעניין הזה, עכשיו שאתם כן תומכים בחוק הזה.
לא, לא, רק רגע.
מה?
אנחנו התנגדנו, הסיעה התכנסה, סיעת יהדות התורה, אנחנו התנגדנו לזה מכל וכל. על פי הסעיף הקודם, דרך אגב, היה אפשר לזרוק כמה חברים מסיעת יהדות התורה מהכנסת.
היה לך יותר קל?
אותי למשל.
חשבתי אחרי.
כל מה שאני מתנהג בכנסת זה התנהגות הולמת. בסדר, זה סתם, זה היה דבר שבלתי מתקבל על הדעת בעליל, ואז באמת זה שונה בעקבות התביעה שלנו. ונאמר בהחלטה, מה שעומד להיות, נאמר בהחלטה, זה משתומך בטרור וכולי. להגיד לך שאני תומך בזה, אני לא תומך בזה.
למה?
בגלל שאני חושב, זה דבר חמור, זה פגיעה אנטי-דמוקרטית במציאות הזאת, בן אדם נבחר על ידי ציבור, אני לא יודע לאן זה עלול להגיע, אני לא תומך בזה, אבל אני חבר בקואליציה. אני חבר בקואליציה וסיעת יהדות התורה ביום שני, בעזרת השם, תתכנס, תקבל החלטה בעניין. אני מעריך שבסופו של דבר, אם ראש הממשלה יעמוד זה בתוקף, אז לפחות בשלב הזה זה יעבור. יש לנו הרבה השגות לגבי הנושא, וזה יהיה בדיון. אנחנו לא נצא נגד ראש הממשלה, להערכתי. אנחנו לפני הדיון בחוק הזה, בנוסחו החדש, אנחנו נתכנס ביום שני, סיעת יהדות התורה, אנחנו נדבר על כל ההיבטים של ההצעה הזאת. בצד שני, אנחנו גם בקואליציה. יש רבים בקואליציה שלא שבעי רצון מזה. אם אכן בסופו של דבר כולם יתמכו, אני מעריך שסיעת יהדות התורה גם תתמוך בשלב הראשון. בהמשך אנחנו נצטרך לקבל החלטה יותר ברורה, אבל מה שאני אומר, אני מקדים את המאוחר, הסיעה עדיין לא התכנסה והתקבל החלטה, בעזרת השם, ביום שני.
זה נכון שנפגשת עם שופטת בית המשפט העליון?
נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור, נפגשתי איתה אתמול, שעה, כן.
מה? בגץ?
מה?
לא יודע, מה לך על מה דיברתם?
לא, סיכמנו שאנחנו נפרסם שנפגשנו, או... לא נסרב לפרסם או לא נסרב לאשר שנפגשנו.
האם הצלחת להבין מה בג"ץ יפסוק בעניין הרפורמים?
סיכרנו שלא נדבר על תוכן הפגישה, גם זה לא פגישה ראשונה שלי עם נשיא בית המשפט העליון, נפגשתי עם נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, פעם אחת נפגשתי עם דורית בייניש, גם פעם...
אז בואו לא נדבר על תוכן השיחה, אבל האם אתה עדיין משוכנע באמירות שאמרת כאן שוב ושוב, שבג"ץ תמיד הולך לרעתנו?
התשובה כן, בג"ץ תמיד הולך לרעתנו. אם מישהו חושב שבגלל שאני נפגש עם אנשים, אני נפגש עם כל האנשים שכל מישהו מעלה על דעתו, אם מישהו חושב שבגלל זה משנה דעתי העקרונית, המצפונית, הערכית, טועה, אני חושב שבג"ץ בכל דבר פוסק לתוכנה שנוגע לנושאים של דת ומדינה, מצפון של אנשים דתיים, אני חושב שמעולם בג"ץ לא פסק לטובתנו, בנושא של הרפורמים הוא תמיד פוסק לטובתם, לא שיניתי את עמדתי בגלל שנפגשתי אישה עם מרים נאור, שהיא אישה מאוד טובה ומאוד אינטליגנטית וכולי וכולי. אבל אני נפגש, אני מביא את דעתי ומביא את דעתם, אני לא יכול למסור את תוכן הפגישה.
הזכרנו כאן במהלך השיחה את עיתון המודיע, אז כותבים לי, נקרא לזה מקורות בעיתון, שלהזכיר לרב גפני, שבוועדת הכספים שבראשה הוא עומד, היה תחקיר בעיתון המודיע, עוברים כספים כמעט בכל חודש לרפורמי.
לא צריך לעשות תחקיר במודיע, צריך להתקשר אליי ולהגיד לי מה.
בסדר, אתה לא מנוי על המודיע, מה?
אני מנוי על המודיע, אבל המודיע עושה תחקיר, הוא צריך להגיד לי איזה כסף עובר לרפורמים, ונפסיק את זה, אם אכן זה קיים, אני לא מכיר מה.
אוקיי, בסדר.
יכול להיות שעוברים כספים כלליים.
שמתוכם, כל מיני הגדרות של עמותות.
לא, אבל לא דרך ועדת הכספים, אני מביא כסף למשרד מסוים, והמשרד הזה נותן גם לרפורמים, מאוד יכול להיות, לא שאני יודע. אני לא מכיר מה שהעברתי לרפורמים, לא מכיר. אבל אם זה קרה... המודיע לא צריך לעשות תחקיר, הוא פשוט מכיר את הטלפון שלי, הכתבים שלו מדברים איתי, צריכים להרים לי טלפון, להגיד לי גם כי אל תעביר מחר, עומד לעבור אצלך כסף לרפורמים, אני לא מכיר דבר כזה.
הרב מוישה גפני, יושב ראש ועדת הכספים ויקיר העיר צפת?
מחר, בזמנת השם.
זה... אחרי, איפה יש לך כבר תושבות? אנחנו מתחילים פשוט לרשום. היה לנו בקרמיאל ובנצרת...
כן, קצרין,
עכשיו בצפת, אתה הולך לגור בכל הפריפריה. כן, אבל זאת, צריך לומר, בוא בסוף הרעיון, ובאמת צריך לומר גם לציבור, שפחות נחשף לתקשורת הכללית, על הערכה והכבוד, גם אתה וגם הרב ליצמן, אנחנו אומרים את זה תמיד, זוכים בעניין הזה בקדנציה הזו, ומשום מה, כל המושג הזה שאתם נציגים חרדים, יורד פשוט... הוא לא רלוונטי.
גם הרב ליצמן בתפקיד
שלו. אבל לא, ראשי עיר שמדברים עליך, על כל הפעילות הזו למענם, באמת...
לפי דעתי זה הסיבה, אחת מהסיבות, לא הסיבה היחידה, אבל אחת מהסיבות שאין היום התקפה או אין היום הסתה נגד הציבור החרדי, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא זה.
אפילו באילת, אומרים.
כן, אני הבאתי זכור על גמלאי אילת, שהם יקבלו את
ה... חשבתי שכבר השארת שם בתי מורים, וזה לא, זה משהו אחר.
אנחנו נגד.
רב משה גפני, תודה רבה.
אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו, אפילו לא במחיר של להיות נחמדים כלפי החילונים. ליהדות התורה יש עקרונות, אנחנו עומדים על זה, אמרנו את זה לראש הממשלה, הייתה היוצאה כל גדולות בישיבה הזאת, שאתה דיברתי קודם בירבושון, אנחנו מתנגדים מכל וכל להקמת קזינו, ואם אנחנו כל עוד שאנחנו בקואליציה, וגם אם יהיה
בו... ולמרות זאת ראש עיריית אילת נשמע כאילו הוא עומד להצביע דגל התורה בבחירות הקרובות הבוקר, למרות כל העניין הזה.
אנחנו מזמינים אותו להצביע דגל התורה.
יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה, חבר הכנסת הרב משה.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב.